רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקרו באתר הבית שלנו, ranlevy.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevy.com. כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול, אינטל רוצה אתכם. ענקית הטכנולוגיה העולמית וחברת ההייטק הגדולה מגייסת לשורותיה מהנדסים ממגוון תחומים, גם בעלי ניסיון וגם בוגרים טריים בתחילת דרכם המקצועית. אינטל נמצאת בחזית הטכנולוגיה בכמעט כל תחום, מתקשורת ומחשוב ועד בינה מלאכותית ורכבים אוטונומיים. מפעל השבבים של אינטל בקריית גת הוא המפעל המתקדם והגדול ביותר של אינטל ובעולם בכלל. כאן עושים היסטוריה בקנה מידה עולמי. למידע נוסף על המשרות הפתוחות, חפשו אינטל דרושים בגוגל.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
פרשת הצוללות תיקה אלפים למיניהם, המיליונים שקיבל נתניהו והמכרז התפור של גנץ עם המשטרה, כל אלה מראים שהשחיתות הציבורית ממשיכה לשלוט במערכת הבחירות. אז בכדי להבין עד כמה מצבנו גרוע, אנחנו מדברים היום בעושים עסקים השבוע עם דוקטור דורון נבות, שהוא ראש התוכנית ללימודי דמוקרטיה בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, שהוא עצמו מומחה לשחיתות ציבורית. שלום דורון.
שלום.
שקוראים ורואים את ההתפתחויות בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, הנה רק במהלך השבוע צץ פתאום, ככה לקראת סוף השבוע, הסיפור של דוח מבקר המדינה עם בני גנץ והמשטרה, ואני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו מדינה מושחתת מאי פעם? האם המשפט הזה הוא נכון? האם זהו השפל?
שפל הוא לא בזה שאנחנו מושחתים אי פעם, או בוא נגיד ככה, יש שפל, השפל הוא לא במובן הפשוט של שלוקחים יותר שוחד או גונבים יותר או יש יותר שחיתות, או יש שפל, הוא שפל קודם כל בשיח הציבורי, השפל הוא בהתנהלות קודם כל של בנימין נתניהו ומפלגת הליכוד ושלטון הימין ושלטון נתניהו ומשטר נתניהו, זה קודם כל השפל. ובשפל הזה, מה שהמשטר הזה מנסה לעשות, זה לייצר מצג שווא שכאילו כולם מושחתים, ובני גנץ מושחת, והמשטרה מושחתת. עכשיו, אלה דברים באופן כללי מופרכים, והאמת היא שיש כתב חשדות נגד ראש הממשלה, זאת האמת, שאגב, כתב החשדות הזה לא אומר שבנימין נתניהו עשה את הדברים, זה כן אומר ששוקלים להעמיד אותו לדין, זה אומר שמערכת אכיפת החוק עדיין מתפקדת, וזה אומר שאנחנו בסוג של מאבק פוליטי שמעולם לא היה כל כך מכוער. אם אתה רוצה לקרוא לכיעור הזה ולבוטות הזאת ולירידה כל כך נמוך שחיתות ציבורי, זה בסדר. במובן הזה אנחנו בשפל, אבל זה לא מדינה מושחתת,
כן,
זה פוליטיקה מושחתת.
תכף אנחנו ניגע בכל הדברים האלה, אבל אמרת לי משהו בתחילת התשובה שלך, שהשיח הוא כזה, זאת אומרת, האם השיח מייצג משהו מהותי של שחיתות שפשטה כאן בכל האזורים, או שזה בעצם מתחבר לאמירה של נתניהו, שהתקשורת רודפת אותו וכל הדברים האלה, והשיח לא בהכרח מייצג באמת מצב אמיתי.
בוא אני מציע לך ולי ולמי שמקשיב לנו, הבחירה זה לא בין נתניהו לבין זה שאנחנו מדינה מושלטת, זה לא בין מה שביבי אומר לבין האפשרות השנייה שהמדינה מושלטת. יש עוד אפשרות, יש פה לא מעט שחיתות, אף אחד לא רודף את נתניהו, כן? אף אחד לא רודף את נתניהו באמת, לא במובן שהוא מציג. אני רוצה להזכיר שמי שמינה את היועץ המשפטי לממשלה זה בנימין נתניהו, אני רוצה להזכיר שהיועץ המשפטי לממשלה זה דוקטור אביחי מנדלבליט, שאם זה לא ברור, אז אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה. אביחי מנדלבליט מאוד מעריך את בנימין נתניהו. אביחי מנדלבליט מאוד לא רוצה להגיש כתב אישום נגד בנימין נתניהו. אם אביחי מנדלבליט מפרסם כתב חשדות שבו הוא מודיע על אפשרות להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד בנימין נתניהו, זה כי יש לו ראיות חזקות. זה לא כי הוא רודף את בנימין נתניהו. עכשיו, בנימין נתניהו במשך הרבה מאוד שנים מתנהל בצורה בעייתית. אני לא אומר בצורה פלילית, אני לא קובע נחרצות שהוא עשה את הדברים שהם, אתה יודע, שכתובים בכתב חשדות, אבל אני אומר לך כבן אדם שרוקר את התחום, שבנימין נתניהו תורם תרומה משמעותית להשחתת הציבוריות הישראלית. עכשיו, זה לא הופך את מדינת ישראל למדינה מושחתת. זה הופך את הציבוריות הישראלית לכזאת שהיא הופכת ונהיית למושחתת. זה לא אותו דבר. מה ההבדל? ההבדל הוא זה שעדיין יש לך פה מוסדות שהם תקינים. אנחנו לא מדינת עולם שלישי. יש לך פה מערכת משפט שהיא עדיין יחסית עצמאית. יש לך פה משטרה שהיא פחות או יותר עצמאית ומתפקדת פחות או יותר. יש לך משרד מבקר המדינה שהוא בסך הכל משרד ישר. יש לך פה כלכלה שהיא ברובה, היא לא מתנהלת על בסיס של שוחד וטובות הנאה ומקורביזם. אז לבוא ולהגיד שאנחנו מדינה מושחתת זה פשוט לא נכון.
Okay.
לבוא ולהגיד שכל הסיפור זה שרודפים את בנימין נתניהו, זה גם לא נכון. הסיפור פה זה שיש לך ראש ממשלה שהוא אדם מאוד מוכשר, מאוד רציני, מאוד כוחני, מאוד ציני, שפועל במשך הרבה מאוד שנים בצורה מאוד בעייתית, ומערכת אכיפת החוק נדרשת לה. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו.
Okay.
צודק בנימין נתניהו שיש אנשים במדינת ישראל שרוצים בנפילתו, וצודק בנימין נתניהו שיש אנשים שנואשו מהתהליך הדמוקרטי, והם מטילים את יעבם על מערכת אכיפת החוק. זה נכון, יש אנשים כאלה, אבל מערכת אכיפת החוק לא רודפת אותו.
כן, אז בוא, תכף נחזור לזה, אבל אתה יודע, הזכרת גם בדברים שאמרת עד עכשיו, ואני רוצה לשאול אותך, למה אתה בעצם קורא שחיתות? שחיתות זה רק בפן הפלילי של הדברים, או שחיתות זה משהו גם הרבה יותר רחב של עניינים מוסריים, של הדברים תעשה או לא תעשה, זה גם נחשב שחיתות. מה, איך אתה מגדיר שחיתות?
עכשיו, אני חושב שזה שאלה מאוד חשובה, וזו שאלה גם איך אתה, חגי, מגדיר שחיתות, ואיך הבן אדם שמקשיב לנו.
זאת אומרת, זה משהו סובייקטיבי? זה מה שאתה אומר?
רגע, לא, אני חושב שאופן שבו אני אציע להגדיר שחיתות, גם יהיה מקובל עליך ועל כל מי שמקשיב, ולדעתי זה הדבר המעניין. מה שאני חושב שמעניין אותנו, זה באיזה מידה האנשים שמחזיקים בכוח ציבורי משרתים את הציבור ולא את עצמם. ברגע שבן אדם מחזיק בכוח ציבורי, בעוצמה ציבורית, בסמכויות, משתמש בהם לקידום טובתו האישית והפרטית, ולהרוויח כסף, ולעזור לבני משפחתו, ולעזור רק למפלגה שלו על חשבון הציבור, אני חושב שתסכים איתי שזה הדבר שמטריד אותנו.
זאת אומרת שפה עובר הגבול, פה עובר הגבול מבחינתך בין...
אני לא חושב שזה רק מבחינתי, אני לא חושב שאם תסתכל על עצמך, תגיד, רגע, זה הגדרה של דורון, יש לי הגדרה אחרת. אני חושב שזה עניין של דורון. אני חושב שמה שאני אומר לך, אני משקף את האופן שבו גם אתה מבין את הדברים. ברגע שבן אדם מנצל את הסמכויות שלו לקדם עניינים אישיים, בן אדם שאמור לשרת אחרים, תסכים איתי שבאדם אינטואיטיבית זה גם ההגדרה שלך לשחיתות.
כן, עכשיו תגיד, זה תמיד לכיוון של כסף? שאתה אומר קידום עניינים אישיים, זה תמיד לכיוון של כסף?
אני אשאל אותך, ואם הוא לא לוקח כסף אלא הוא לוקח מין, לדעתך זה לא שחיתות? ואם הוא לא לוקח מין אלא עוזר לחברים שלו על חשבון הציבור, לדעתך זה לא שחיתות? אני חושב שאתה תסכים איתי שזה כן שחיתות. עכשיו, לא כל שחיתות היא פלילית. היא לא פלילית, כי אם המחוקק לא קבע שהיא פלילית, היא לא פלילית. אבל זה שמשהו לא פלילי, אני חושב שאתה תסכים איתי שזה לא הופך אותו ללא מושחת בהכרח.
כן, עכשיו תגיד, אותה שחיתות שאתה מדבר עליה, ואני עושה כאן הבחנה רגע בין מגזר ציבורי למגזר פרטי, זאת אומרת, אם אני מבין נכון את הדברים שאתה אומר לי, זה בעיקר דברים שנוגעים למגזר ציבורי, כי פה מתקיים הקונפליקט הזה, או שאני טועה, או שאותה שחיתות שאתה מדבר עליה היא קיימת גם במגזר הפרטי.
אני מציע לך לחשוב על זה בצורה הבאה. אתה אתה מצפה ממגזר פרטי שיקדם את האינטרס הציבורי? אני חושב שלא. אתה מצפה מאיש עסקים פרטי, הציפייה שלך ממנו שאיש עסקים עושה ביזנס, שיש לו חברה, אתה באמת מצפה ממנו שהוא יעשה את הביזנס שלו לטובת הכלל? אני חושב שלא. אתה מצפה ממנו שיציית לחוק. אתה מצפה שהוא ינסה להרוויח כמה שיותר. בזה לדעתי מתחיל ונגמר הציפיות שלנו מאנשי עסקים. לכן לדבר על שחיתות במגזר הפרטי, זה, אני חושב, פחות משמעותי. עכשיו, יש שחיתויות במגזר הפרטי, במובן הזה שהמגזר הפרטי לפעמים משתתף בשחיתות. המגזר הפרטי לפעמים משלם שוחד, כן? משלם שוחד לעובדי ציבור, אז הוא מעורב בשחיתות. אבל מאיש עסקים פרטי, הציפיות שלי הן מתמצות פחות או יותר בזה שהוא יציית לחוק. הייתי רוצה לחיות בעולם אחר, אתה יודע, שבו אנשי עסקים עושים ביזנס וכל הזמן עם איזה עין על מה טוב לציבור, אבל בואו לא נשלט את עצמנו, אנחנו חיים בעולם כבר מאות שנים קפיטליסטי, שבו המוטיבציה של אנשי עסקים זה להרוויח, ואנחנו מקבלים את זה. אני חושב שיש אנשים שברצינות יגידו לך, לא, אני מצפה מאיש עסקים שלא רק ירוויח. אנחנו מקבלים שירוויח ושיציית לחוק כמו כל אזרח. לא כי הוא איש עסקים, כי הוא אזרח. עובדי ציבור, אתה נותן לעובד ציבור כוח, אתה לא נותן לאיש עסקים כוח. לאיש עסקים אתה לא נותן כוח. לעובד ציבור אתה נותן כוח, אתה נותן לו סמכויות. למה אתה נותן לו סמכויות?
כן.
שישרת את הציבור.
אם אני מנסה לנתח איתך קצת את המקורות לאותה שחיתות ציבורית שאתה מדבר עליה, ממה היא נובעת? מה הנורמות שהשתבשו אצלנו כאן, שהשתרשו והשתבשו, תקרא לזה איך שאתה רוצה, מהאכיפה שהיא לא מספקת, אולי ממערכת משפט שענישה לא מספיק מחמירה, איך אתה מנתח את זה?
אם אתה לרגע תהיה מוכן לחשוב ברצינות שאנחנו לא כזאת מדינה מושחתת, כן? שזה לדעתי המצב, אנחנו לא כזאת מדינה מושחתת, אז אנחנו לא צריכים גם, אתה יודע, לשאול את עצמנו מה קרה, מה כל כך, מה הפכת לנו למדינה כל כך נוראית. התשובה היא שאנחנו לא מדינה כל כך נוראית. יש פה שחיתויות כמו שיש בהרבה מקומות בעולם. זה לא איזה משהו חריג. מה שחריג במדינת ישראל זה לא השחיתויות. מה שחריג במדינת ישראל זה המשטר הנוכחי שבעצם מאתגר לחלוטין את הנורמות הציבוריות. עכשיו גם זה, גם זה, אם נסתכל רגע בפרספקטיבה גלובלית, זה לא ייחודי לישראל, תסתכל מה קורה בארצות הברית, תסתכל מה קורה במזרח אירופה.
זהו, השאלה גם מה הבסיס, מה הבסיס ההשוואה, אתה יודע, יש את העולם המערבי, יש את העולם האחר ש...
תקשיב, תבחר את ההשוואה, ותראה שאנחנו חלק ממצב שקורה בכל העולם, שהוא חלק ממשבר, שאם אתה שואל אותי לשורשיו, השורשים שבהם בעיקר כלכליים, אנחנו נמצאים במצב של עשור אחרי המשבר הפיננסי הגדול, ואתה רואה שהמשבר הפיננסי הגדול יצר הרבה מאוד בעיות שלא נפתרו. הבעיות האלה בין השאר מתגלגלות לגל של פופוליזם שגם קיים כאן. עכשיו, אני מאוד מאוד לא שענן בקשר לזה. אני רק חושב שהמקור הבעיות הוא לא made in Israel, זה לא תוצרת ישראל, זה לא תוצרת בית, זה לא משהו שהוא ייחודי לתרבות שלנו. אנחנו עכשיו מתמודדים עם אתגרים מאוד רציניים בתחום הכלכלי-פוליטי. אני יכול להגיד לך בדאגה שאני לא רואה אלטרנטיבה ברורה למשטר הנוכחי. אני חושב שחייבים להחליף אותו כדם שחוקר שחיתות, אבל אם תגיד לי מי מציג אלטרנטיבה ברורה למשטר הזה, אני חושב שרוב האנשים יגידו לך שהם לא מזהים אלטרנטיבה.
מאיזו בחינה? מבחינה פוליטית או מבחינת הנורמות השחיתות?
מבחינה פוליטית וכלכלית. תשמע, העובדה שאנחנו מתמקדים כשהקמפיין שלושת רבעי ממוקד בשחיתות, זה לא לטובת הקמפיין. אתה צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, ומה אתה תעשה אחרת? לא להגיד, אני רק ישר כפיים, אוקיי, אבל מה, איך תפתור את בעיות הכלכלה והפוליטיקה בישראל?
זה לא מספיק לצורך העניין בעת הזאת שיבוא מישהו ויגיד, אני לא בטוח שאני יודע לפתור את הבעיות של מדינת ישראל יותר טוב מהאיש הנוכחי, אבל לפחות הנורמות שלי הן אחרות מבחינת השחיתות, וזה לכשעצמו כבר מצדיק את ההחלפה.
אני חושב שזה לא מספיק, כי אני חושב שהנורמות של המשטר הנוכחי צומחות גם בגללו, אבל גם בגלל גורמים נוספים. אני חושב שאם אתה לא יודע מה לעשות בתחום הכלכלי, בתחום החברתי, בתחום המדיני, ובעצם כל מה שאתה אומר, אני אעשה מה שבנימין נתניהו עושה, אני רק לא מושחת, אני לא מתפלא שאנשים לא מתרגשים מזה. אנשים לא הולכים להצביע על בסיס איזשהו, אתה יודע, שיעור בתורת המוסר, ואומרים, האיש הזה לא מוסרי, והאיש הזה כן מוסרי, אני אצביע לאיש המוסרי. הם יגידו עצמם, האיש הלא מוסרי הוא גם מנוסה, האיש הלא מוסרי הוא גם רהוט, האיש הלא מוסרי הוא גם יש לו מעמד בזירה הבינלאומית, אז הוא לא מוסרי. אם כל ההבדל בין בני גנץ לבנימין נתניהו זה שאחד לא מוסרי ואחד כן מוסרי, אבל הלא מוסרי הוא גם בן אדם מאוד מוכשר, הציבור יבחר בבן אדם המוכשר. יבחר בבן אדם המוכשר.
גם אם הוא לא מוסרי, כן.
נכון, כי אנשים זה לא, אתה יודע, אנשים בוחרים פוליטיקאים לא על בסיס המוסריות שלהם.
הנה פרק בהיסטוריה של האינטרנט. מוצר המזון הראשון שהוזמן דרך האינטרנט היה, כי מה זה עוד יכול להיות? פיצה. ב-1994 חברת פיצה אחת פתחה את השירות הראשון בעולם להזמנת פיצה דרך האינטרנט. והפיצה הראשונה שהוזמנה, כך הם טוענים לפחות, הייתה פיצה משפחתית עם פפרוני ופטריות ואקסטרה גבינה. וזה היה ציון דרך חשוב בתולדות האינטרנט, אני חושב, כי עד אז היה אינטרנט וזה נותן גישה להמון מידע וכאלה דברים, אבל מה באמת אפשר לעשות עם זה? אבל ברגע שאפשר להזמין דרך זה פיצה, זה שימושי. זה הדבר שבאמת עוזר לכם בחיים. עכשיו, מאז הוזמנו המון המון פיצות, ומספר הדברים שאפשר להזמין דרך האינטרנט גדל בהרבה. אנשים התחילו להזמין ספרים ודיסקים וכמעט כל דבר אחר. מזרנים לא היו אחד הדברים הראשונים שאנשים חשבו עליהם בהקשר של הזמנה מהאינטרנט. כן, דרך אגב, זאת פרסומת לפנדה, במקרה שלא הבנתם עדיין. כי מזרן זה דבר גדול שלא נכנס בטוסטוס של שליח, ולהעלות אותו הביתה זה מסובך. אבל היום, כן, אפשר להזמין מהאינטרנט גם מזרן, עם פנדה ZZZ, COIL. עכשיו, המזרנים של פנדה לא מגיעים בקופסה בגודל של פיצה. אבל הם גם לא ממש מגיעים בקופסה בגודל של מזרן. באמת, כשאתם רואים את הקופסה הזאת, זה לא נראה כמו דבר שמזרן שלם יכול להיכנס בה. היא פשוט נראית קטנה מדי, כי המזרן שם, אבל הוא מגולגל וארוז בוואקום. כשהוא מגיע אליכם, שזה עד 3 ימים ממתי שהזמנתם אותו, אתם פותחים אותו, פורסים אותו, ויש לכם מזרן. ולמזרנים של פנדה אין אקסטרה גבינה, אבל יש להם 3 חוות, וספוג זיכרון, ובד מבסה טמפרטורה, וכיסוי שקל להסיר ולחבס אם צריך, ושני תווי תקן בינלאומיים. וגם יש לכם את ההזדמנות לשנות את דעתכם, כלומר, אחרי שאתם ישנים על המזרן, אם לא אהבתם אותו, אתם יכולים לבקש מפנדה שיבואו ויקחו אותו חזרה, חינם, שזה דבר שאי אפשר לעשות עם פיצה. אתם לא יכולים להזמין פיצה, לתת לה לשבת במקרר 2 שבועות, ואז להגיד לחברת הפיצה, בעצם אני לא רוצה את זה, קחו אותו בחזרה. לא. אז מהבחינה הזאת, המזרן של פנדה עדיף על פיצה. רק הזרה אחת, שימו לב שאתם לא שוכבים על הפיצה ואוכלים את המזרן, כי זה גם פחות נוח וגם פחות טעים. פנדה ZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים, ללא דמי משלוח וללא גבינה.
קראתי באיזשהו מקום שאמרת שנתניהו משחית יותר מאשר הוא מושחת. תנסה להסביר לי את המשפט הזה.
אני חייב להגיד לך שהשחיתות שלו, כמו שהיא מתחילה להיחשף בפרשת המניות, שיש כאלה שקוראים לזה גם פרשת, מחברים את זה לפרשת הצוללות, זה לא ברור אם זה קשור לצוללות, לא קשור, מה שכן ברור, זה שהוא גם יותר מושחת ממה שחשבנו, במובן הזה, שאיך שלא נהפוך את זה, הוא מקבל הרבה מאוד כספים מקרוב משפחה שלו, ושוב, אני רוצה להניח שזה לא קשור לצוללות, אבל זה לא התנהלות של עובד ציבור, אז הוא גם, יש מצב שהוא גם יותר מושחת ממה שחשבנו, אבל להבנתי, הדבר הכי בולט אצל נתניהו זה שהוא פשוט משחית את החברה והפוליטיקה כאן. הוא מייצר מציאות שבה בעצם אנחנו לא נוכל לחיות ביחד. הוא מייצר מציאות שבה האינטרס הפרטי נהיה חזות הכל. הוא מייצר מציאות שבה אנשים פה, אתה יודע, הוא הפרד ומשול קלאסי. הוא ממנה מקורבים שהם כולם כמעט מסובכים בפלילים, וזה לא נראה שזה בכלל משנה לו. אז מהבחינה הזאת הוא המשחית הגדול של ישראל. ומכיוון שהוא איש מאוד מוכשר, ומכיוון שהוא איש להבנתי מאוד רציני, עם יכולות מאוד מאוד גבוהות, הסכנה וההשפעה שלו להבנתי מאוד מאוד גדולות. ופה שוב הטרגדיה, אתה רואה בן אדם כזה, אתה רואה דברים שהוא עושה, ובעצם אי אפשר לחיות ככה, ואי אפשר לחיות בחברה שהיא מתנהלת בצורה כזאת. והאלטרנטיבה היא מאוד 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 דלה.
אני רוצה להחזיר אותך רגע למה שאמרת קודם לגבי העניין של התחושה שלו, או אני לא יודע, אולי הוא רק אומר שזו התחושה שלו, בכדי כי זה משרת את האינטרס שלו, שהוא מרגיש רדוף, הוא חושב שהמערכות כאן רודפות אותו, ולכן הוא גם מנהל נגד חלקן, גם מלחמת חורמה, שומרי הסף ודברים מהסוג הזה. אתה לא מאמין לו שהוא אומר את זה?
אני מאמין לו מאוד, אני חושב שהוא מרגיש רדוף, באף תחיפת החוק אכן רודפת אותו, היא רודפת אותו, אבל לא בגלל שזה בנימין נתניה, היא רודפת אותו כי הוא עושה דברים פסולים. מערכת תחיפת החוק זה מערכת מאוד אכזרית, לא בישראל, בכלל, מערכת תחיפת חוק להסתבך עם החוק, דבר מאוד מאוד לא נעים. הוא בצדק מרגיש לא טוב, זה דבר מפחיד, מהבחינה הזאת, עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, בנימין נתניה זה אאוטסיידר, והאוטסיידר אף פעם לא היה חלק מהחבר'ה, אף פעם לא היה חלק מהאליטה השלטונית, והוא תמיד היה שונה, והוא תמיד היה יוצא דופן, ומהבחינה הזאת הוא תמיד הרגיש לא שייך, וכשבאים אליו בטענות אז הוא עוד יותר מרגיש רדוף. אז אני מאמין לו לגמרי שהוא מרגיש רדוף. אני יכול להגיד לך שכרגע הוא באמת מסובך מאוד, כן? הוא מסובך מאוד, הוא לא מדמיין. אבל לבוא ולחשוב או לטעון או להאמין שכל הסיפור פה זה שמחפשים להפיל אותו, זה לא נכון. האנשים שמובילים את המהלך המשפטי הזה זה אנשים ישרים. ואם כבר זה אנשים שפועלים לטובתו, זה ההפך ממה שזה מוצג. ליאת בן ארי זה בן אדם ישר מאוד. אביחי מנדלבליט זה בן אדם ששוב יעשה כל דבר חוקי אפשרי בשביל לעזור לבנימין נתניהו.
אבל הטענה שלו שישנם אנשים, והיו מקרים חלקם בעבר, שאנשים אמרו, צריך לסלק מהשלטון, אנשים בתוך מערכת אכיפת החוק, צריך לסלק מהשלטון, אנשים נגיד כמו נתניהו, בגלל גם עניינים פוליטיים, כמו, אתה יודע...
אבל אז שיגיד בבקשה איזה איש במערכת אכיפת החוק הזה, אולי אני אלמד משהו, איזה איש במערכת אכיפת החוק פועל ככה? אני לא מכיר, אני חוקר את הנושא הזה משנת 2000, אני לא מכיר אנשים במערכת אכיפת החוק, או מהלך של מערכת אכיפת החוק, שמערכת אכיפת החוק תפרע תיק. אף פעם במדינת ישראל לא תפרו פה תיקים. כל בן אדם שהסתבך בפלילים עשה משהו.
הרוויח את זה ביושר, אתה אומר. אתה יודע, לא מעט אנשים אומרים, עזבו מה שאתם כל הזמן מוצאים פה עכשיו, וכל הדברים האלה של העת המודרנית הזאת, היה פה במדינה לפני עשרות שנים, בערימות, בימי מפאי העליזים, ההסתדרות, חברת העובדים, פשוט אז אולי הייתה מערכת אכיפת חוק הרבה יותר חלשה, וזו הייתה נורמה הרבה יותר ככה מושרשת, ולמעשה לא השתנה כלום, ואפילו אולי הדברים היום פחות גרועים מאשר היו בעבר, פשוט בעבר לא טיפלו בזה, לא דיברו על זה. מה אתה אומר על הטענה הזאת?
השתנה פה המון, ומאבק בשחיתות היה מאוד 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 רציני בשנות ה-70, אני מזכיר לך שחקרו פה את רבין ב-1977, אני מזכיר לך שלקחו בן אדם שמונה לנגיד בנק ישראל ב-1976, אחרי שמינו אותו לנגיד בנק ישראל, הלך לבית סוהר,
קוראו לו
אשר ידלין. אשר ידלין, זה היה ב-1976, לא בשנת 2016, זה היה לפני 40 שנה. אני מזכיר לך שהיה פה שר בינוי שיקון, שקוראים לו אברהם עופר, שנחקר והתאבד, והיה פה בן אדם בשם מיכאל צור, שהיה אולי הפקיד הכי חזק והכי חשוב, שנשלח ל-15 שנה לבית סוהר בשנות ה-70, אז זה פשוט, אתה יודע, זה אפשר להגיד כל דבר, אבל זה אי הבנה, אי הכרת ההיסטוריה שלנו. המאבק בשחיתות במדינת ישראל הוא רציני כבר 40 שנה, ושלטון מפאי, בין השאר סיים את תפקידו ההיסטורי לפני 40 שנה, בין השאר בגלל שחיתות, ולא חזר אגב, אין לך היום את שיטת מפאי, זה נגמר לפני 40 שנה, מה שיש לך עכשיו זה שחיתות אחרת, שאגב, הולכת להיגמר.
מאיפה האופטימיות הזה?
מהסיפור הזה אי אפשר לצאת. כשהמערכת היא פועלת בצורה כזו, יש כאלה חשדות, זה לא דבר שיכול למשך. כל עוד מדינת ישראל, אתה יודע, תישאר בערך כמו שאנחנו מכירים אותה, ובהנחה שאחרי הבחירות הפוליטיקאים לא מתכננים להרוס את מדינת ישראל. אבל אני חושב שמדינת ישראל היא מדינה חזקה, אני חושב שמדינת ישראל היא מדינה לא מושחתת, ומכיוון שהיא מדינה לא מושחתת, אני חושב שגורמי אכיפת החוק והתקשורת ואנשים כמוך וכמוני לא ישלימו עם ארץ ישראל, ולכן אני חושב שאנחנו בסוף עידן, ובוא נקווה שהעידן, אתה יודע, בוא נבנה ביחד עידן חדש.
שאתה אומר סוף עידן, רק בוא נפרוט את זה, מה זה אומר, שראש הממשלה הנוכחי ולא ברור, סיים את דרכו, זה עניין של חודשים, עד ששימוע העניינים.
אתה יודע, אולי עוד בחירות, אז יהיה, אתה יודע, אז הוא ינסח עכשיו, ותוך כמה חודשים יגישו נגדו כתב אישום וזה ייגמר, זה לא דבר שיכול להפסיק מעמד.
נקודה מצוינת לסיים, נראה אם באמת התחזיות יתממשו. דוקטור דורון אבות, אני מודה לך על השיחה הזאת, היה תענוג גדול, תודה רבה, להתראות. עד כאן עושים עסקים השבוע, להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com, הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.